אנחנו בחובת התלמידים, עמוד למד ג' בהוצאה של פלדהיים, והמסר האחרון שהוא אמר, זה שהוא פנה לתלמיד ואמר לו, הרי אתה בעצמך מבין שאתה, יש לך פוטנציאל שגם אתה לא יודע מה הפוטנציאל, אף אחד לא יודע, ואתה יכול להיות מהגדולים שכל עם ישראל בסוף מתעלל בהם. בין אם זה גדול בתורה, בין אם זה גדול במעשים, וכבר שמענו על הרבה גדולי ישראל שבקטנותם לא הכירו שהם שונים ממישהו אחר, ואז הם גדלו, וכשהם התמסרו לעבודת השם, כולם היו בצילם, וכולם עדיין לומדים את תורתם. אז הפוטנציאל של האדם לא בהכרח ניכר בקטנותו. אז הוא אומר לו, אל תחשוב, נו, אני כמו כולם, או מה ההבדל ביני לבין אף אחד אחר, למה שאני אחשוב שאני אצליח יותר? לא שאנו אומרים בזה שאין חילוק בין הכשרת נער ונער, רק שאין אנו יכולים להחליט בענייני ההכשרה ולומר מראש מה יהיה משפט הנער כשיגדל. כי ישנם תלמידים שהכשרותיהם סגורות ונעלמות בהם, עד שלא יאומן עליו שהוא יהיה גדול בישראל, הן בתורה והן בצדקת עבודה. וכשיגדל, והנה לפלא כל מכיריו, לפנינו איש גדול, אשר כולם לפני רום ערכו יקנו, ולפני גדולתו יתבטלו, ולהפך עוד רגע. אז קודם כל הוא אומר, אנחנו לא אומרים שאין הבדל. זה נכון שלכל אחד יש את הפוטנציאל שלו. מה שאנחנו באים לומר, זה שהאדם לא יכול לקבוע מראש שהוא לא יצליח. האדם צריך לדעת שאי אפשר תמיד לדעת מראש מי יהיה הגדול בישראל. היה בדורנו, היה את הנציב. הנציב היה ראש ישיבת וולוז'ין, וכשהנציב היה בחור, אף אחד לא התחשב בו. הוא ישב בפינה ולמד. היה לנו את הרב הינקין, הוא היה גדול הדור. לפני שמשה פיינשטיין בא לארצות הברית, הוא היה פוסק בארצות הברית. וכשהוא נסע למיר, הוא חצה את אירופה ללך ללמוד במיר, הגיע לרעיון, אמרו לו, אתה לא על הרמה, אתה לא יכול להצטרף לישיבה. אז הרב הינקין הלך לבית כנסת ליד הישיבה ולמד שם כל החורף. זה כבר היה חורף, הוא לא יכול לחצות את אירופה חזרה לביתו. בישיבה לא קיבלו אותו, אמרו לו, אתה לא על רמה. הלך לבית כנסת ליד הישיבה, ישב ולמד כל החורף. חזר על מסכת עירובין 40 פעם אחרי החורף. טוב, לא קיבלו אותו בישיבה, מה הוא יעשה? חוזר הביתה. בדרך הביתה עובר ליד בכנסת איפה שיש את הגאון מבריסק, והיה באמצע ויכוח, אני לא זוכר עם מי, עם עוד אחד מגדולי הדור, ואיזשהו סוגיה בעירובין. אז רב הינקין יושב מאחורי הכנסת ומקשיב, וזה אומר בכור, וזה אומר בכור, והם מתבקרים הלוך ושוב, הלוך ושוב. רב הינקין פותח את התוספתא, מוציא מקור מהתוספתא, ניגש להם ומוכיח להם הוכחה ששניהם לא חשבו על המכריע מההלכה, וכולם מסכימו שהוא צודק. אותו בחור שלפני כמה חודשים לא קיבלו אותו לישיבה, הוא לא על רמה. אז אנחנו לא יכולים להסתכל היום ולקבוע מה הפוטנציאל בעתיד.
אפשר גם להגיד את זה על כמה לא בעולם התורה.
אוקיי, הנה חינמי. יפה, נכון. אז אנחנו באים לנער ואנחנו לא טוענים בפניו שכולם אותו דבר, כולם יהיו גדולי הדור. זו לא הטענה. הטענה היא שלך יש פוטנציאל, ועד שאתה לא תצטרך למצוא את זה, מי יודע? שוב, הדגש הוא שאנחנו מדגישים לו את הכוח שבו, את החיובי שבו. כשאני מדבר עם ילד, אני תמיד אומר לו, אתה צדיק. פעם שמע אותי הורי אחד, אמר לי, הבן שלי באמת צדיק. אבל האם אתה אומר את זה לכל ילד? אמרתי לו, כן, האמת, כן, כל ילד שאני מדבר איתו. אני אומר לו, אתה צדיק. ואני מנסה, כשאני נפגש עם ילד, אני מנסה שיהיה לי רשימה מה הדברים שהוא עושה טוב. אתה שומע בכל אבא ואמא, או אתה עוזר לאחים, או תמיד יש ילד, לכל ילד יש רשימה של דברים שהוא עושה טוב. לא, 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 לא. אני באמת רוצה להחמיא לו בנקודות החזקות שבו. לא, 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 לא. כל ילד, אתה כל הזמן חושב על דברים חדשים, אתה כל הזמן רוצה לבנות, אתה כל הזמן רוצה לעשות. גם ילד שהוא היפר-אקטיבי, יש צורה חיובית להסתכל על הילד. ותאמין לי, אם לכם קשה לראות את זה, רק תדברו עם ההורים של הילד. הילדים שהכי פושעים, כשאתה פתאום נפגש עם ההורי שלהם, הבן שלי הוא מתוק, הוא צדיק, הוא מסכן. אלא מה? בגלל המערכת, או בגלל שלא מבינים אותו, או בגלל כל מיני דברים, הוא מסכן. אבל באמת יש בו הרבה נקודות חיוביות. באמת היא שחזל אמרנו שבאמת יש בכל האדם דברים שאפשר ללמוד ממנו, נכון? מכל מלמדי השכלתי. או, יפה. אז אנחנו באים לנער ואנחנו אומרים לו, תשמע, לכל אחד יש את הפוטנציאל שלו, אבל אתה לא יכול לדעת מראש, יכול להיות שאתה זה שהולך להיות בין גדולי ישראל. אולי בתורה, אולי בעבודה. היה בחור צעיר שהתחיל לעסוק בעסקים, ובמקום ללמוד בישיבה, הוא התחיל להרוויח כסף מהצד, ואבא שלו ראה כמה הוא מוכשר, ואבא שלו אמר לו, תעזוב את זה. אז הוא אמר לאבא שלו, אבל אני רואה שאני מצליח בזה. אז אבא שלו בירך אותו ואמר לו, אתה עוד תאסוף המון כספים, אתה עוד תבנה הרבה, אבל עכשיו תלמד תורה, ואת הכוח הזה אתה תיקח ותשתמש עם הכוח הזה אחר כך לבנות בעם ישראל. והוא נהפך להיות הרב מפוניביץ', שבאמת בנה את כל בני ברק ובנה את הבתי חולים של בני ברק, ובאמת אסף מיליוני על גבי מיליוני דולרים כדי לבנות את בני ברק. הוא באמת זה שהביא את הכספים מחול והצליח באמת לבנות את כל העיר בני ברק, בין אם זה הבתי חולים, בין אם זה הישיבות. חלק מאוד משמעותי זה הכספים שהוא התרים, שהוא צריך להביא ארצה. אבא שלו לקח את הנקודה החזקה, אמר לו, אתה תשתמש עם זה בחיים. אני לא אומר לך לא, אתה תהיה גדול בזה, אבל יש שלב לכל דבר. אנחנו לא באים לוקחים מהילד את הכוחות שלו. אנחנו אומרים, יכול להיות שאתה תהיה גדול בבניין עם ישראל, יכול להיות שאתה תהיה גביר גדול שעושה צדקה, יכול להיות שאתה תהיה גדול בתורה. אל תחליט עכשיו שאתה ממוצע. לא, אי אפשר לדעת מראש מה הכוחות שתמונים בתוך הנער. רוצה לתרגם?
Toda fuerza que usted tiene, perfecto, pero en todo momento, ese momento. Ahora construyó Am Israel y negocios también, pero todo su momento. Canalizar fuerza en su momento especial.
את הסיפור הזה על הרב מפוניביץ' שמעתי מברל ויין, שהוא היה מסיע אותו כשהוא היה הולך לחופשה, הרופא שלח אותו למיאמי, ושם האקלים היה איתו בריא לו. כשהוא היה זקן, אז ברל ויין היה רב שם, הוא היה מסיע את הרב מפוניביץ', אז הוא שמע את הסיפור הזה ממנו עצמו.
מסיע?
הוא היה כאילו הנהג שלו, הוא היה רב הקהילה שם, וכדי ללמוד ממנו הוא שימש אותו. ולהפך, כמה נשמות גדולות שהיו ראויות להאיר את עיני ישראל נאבדו על ידי שהתרשלו בעבודתם בנעוריהם. זו נקודה מאוד חשובה, צריך לדעת, זה פוטנציאל. כשהרב משה פיינשטיין היה בחור, אז כל הבחורים, היה איזשהו מנהג בדור ההוא, שכל הבחורים המוכשרים, כשהם היו מגיעים סמוך לחתונה שלהם, היו מדפיסים איזשהו חיבור של חידושי תורה. והוא לא הדפיס. והוא פעם אמר שהוא חושב שבגלל שהוא לא הדפיס, בגלל זה הוא המשיך לגדול. כי כל אלה שהדפיסו לקראת החתונה שלהם, זהו, זו הייתה הדפסה האחרונה שלהם. הגעתי למשהו. הוא המשיך. הוא לא הדפיס לקראת חתונה, אבל המשיך, המשיך, המשיך. צריך לדעת שיש הרבה נשמות גדולות, הרבה פוטנציאל שנאבד. כשהרב משה פיינשטיין היה רב בארצות הברית, הוא ראה שבארצות הברית המצב היום ונורא, לקח 200 תלמידים, שלח אותם לקהילות בכל ארצות הברית, לנסות להקים את התורה בארצות הברית. 199 תלמידים חזרו, רק אחד נשאר, הרב אפרים גרינבלט. 200 תלמידים הוא שלח בארצות הברית להקים את הקהילות, רק אחד שלא ידע את השפה היה ישראלי, בכלל לא דיבר אנגלית בצורה לאותה, רק אחד הלך לממפיס, לאזור במרכז ארצות הברית, והקים את כל הקהילה. מה קרה עם 199 אחרים? גם להם היה אחריות, גם להם היה פוטנציאל. לכל אחד יש את הפוטנציאל, וצריך לדעת שיש נשמות גדולות שנאבדו. למה? כי הם התרשלו בעבודתם. ובן אדם לא יכול לומר, נו, אם זה אמור לקרוא זה יקרה. לא, יש לנו אחריות שזה יקרה, וצריך לדעת שיש הרבה שיגיעו לשמיים, והקדוש ברוך הוא יוציא תמונה, תראה מה יכולת להיות, והבן אדם מסתכל על זה, אני זה, לא יודע. ידוע הסיפור זה מי זה הרבי צלה, שבאותו לילה שהוא שמע את ההורים שלו מדברים, נכון?
נציב.
היה נציב.
בגיל 18. אבא שלו, אבא שלו למשל אמר לי, לאמא שלו, שכבר יש יצא לעבוד כבר, שיבוא לעזור לו בעבודה.
כן.
אני מבקש הזדמנות אחרונה.
כן, טוב. הוא אומר את זה על הנציב, אני שמעתי איזה סיפור דומה על רבי צלה. שמעתי את זה, אני חושב על רבי צלה, שכשהוא היה ילד, הוא היה שובב, הוא לא היה לומד בחיידר, ובאיזשהו שלב ההורים התעייפו לשמוע שהוא לא לומד, כשהם עובדים כל כך קשה וקושי יש להם לחם לשים לשולחן, אז לילה אחד הם ישבו לדבר, ואמרו, טוב, אז הוא יבוא להיות סנדלר כמו האבא, יבוא יעבוד שם, ילמד, נו, בסדר, הוא יהיה יהודי פשוט כמו האבא. והקדוש ברוך הוא דאג לכך שהוא עמד ליד פתח החדר ושמע את השיחה הזו, והתחיל לבכות. והחליט בנפשו שזה לא מה שיקרה, הוא לא יהיה סנדלר, ההורים רוצים שהוא יהיה גדול תורה, הוא יכול להיות גדול בתורה. ובאמת נהיה גדול בתורה, אני חושב ששמעתי אצל רבי צלה, זה אחד מגדולי ישראל. אבל צריך לדעת שזה היה כפסע בינו ובין המוות. אני מדבר על מוות רוחני. הרבה פעמים יש פוטנציאל, צריך לדעת. וזה אחריות של הנער. בראש ובראשונה להכיר את הפוטנציאל ולהגיע אליו. וזה חלק ממה שאנחנו כל הזמן מנסים להחדיר לו בפרק הזה. אתה יכול להיות גדול. החיות שלך. יש לך את הגדול, יש לך את הניצוץ, צריך רק לעורר את, את השלהבת. זאת אומרת, אתה יודע שיש לך ניצוץ, שיש לו פוטנציאל אדיר. יכול להיות גדול. כל אחד במקום שלו. קודם שבן אדם יעסוק בתורה וינסה להיות גדול בתורה. מה שהוא יעשה בחיים, אם הוא יהיה גדול כי הוא יהיה גדול בחסד, בין אם הוא יהיה גדול בתורה, הוא חייב את התורה. דבר מארץ חסיד. להיות גדול צריך את התורה. עכשיו, איך שבן אדם גדל בתורה, הוא בעצמו מתחיל להכיר איפה הוא יכול לגדול. אבל קודם כל צריך להשקיע כמה שנים טובות, לגדול בתורה, לראות לאן בן אדם יכול להגיע. אני יכול לומר לך, בדידיה ועובדה. הגעתי לגיל 18, וההורים רצו שאני אלך לאוניברסיטה, ואני גם רציתי ללך לאוניברסיטה. אני רק, הייתי בארצות הברית, ואני רק אמרתי להורים, אמרתי, לפני שאני הולך לאוניברסיטה, אני צריך לבדוק את הכיוון של תורה. אני עדיין בודק. אני אמרתי, אני לא הולך לעבוד, היו לי כמה כיוונים, התלבטתי בין רפואה לעורך דין, אמרתי, אני לא הולך משקיע את כל הכוחות שלי ומוותר על התורה בלי שאני בודק אם אני יכול בכל זאת ללמוד ולגדול בתורה. קשה, תמיד קשה. אני אומר, אז זה כבר בן אדם צריך לשקול עם רב שמכיר אותו, לחשוב יחד מה האיזון הנכון. אבל ברמה עקרונית, בן אדם קודם כל צריך לתת לעצמו את הפוטנציאל להגיע לזה. וגם אתה בן יקיר, אם כי התרשל אותם תתרשל, ואת כישרונותיך אשר עצורים בך מבלי אשר תרגיש אותם, חס ושלום תאבד, לא נער בלבד שיחת, רק אפשר גאון ישראל וצדיק בעל מדרגה חס ושלום, איבדת. ולא לך לבד הראות, רק גם בעם ישראל כולו, אף להקדוש ישראל פגעת. וזה אחד מהחוויות, צריך לשקול באיזה גיל להפגיש את הילד עם זה, אבל צריך לדעת את זה. יש לך אחריות, לא רק כלפי עצמך, גם כלפי עם ישראל. כשאני באתי לעזוב את הישיבה לאוניברסיטה, עשיתי את השנה, שנתיים, ניסיון, ואז באתי לרב פסן זצ"ל, לרב פסן, הוא היה אולי הרב העיקרי שלימד אותי תורה, אני למדתי אותו ממש יומם ולילה בארצות הברית, ובאתי לה ואמרתי לו, אני מתוך הסוגיות נראה לי שיש בסיס מאוד איתן מבחינה הלכתית בראשונים, שבן אדם שרוצה ללמוד ולעבוד ולשלב ושיהיה לו פרנסה טובה, שזה לא הדבר הגרוע בעולם, זה בסדר גמור, זה גם בדרך של חז"ל. אז הוא ענה לי, וכך היה דרכו לענות בקיצור, הוא אמר לי, אני לא חולק עליך, אבל מי אמר שלך מותר? הוא אמר לי את כל הפרק הזה במשפט אחד. מי אמר? כאילו, אתה צריך לחשוב מה אתה יכול לתת לעם ישראל ומה החיות שלך, וזה שאתה מוצא לי בראשונים שאתה לא פושע ורשע בגלל שאתה עוסק בפרנסה, לא חולק עליך. אבל מה עם הפוטנציאל ומה עם החיות שלך? מה עם החיות שלך לתת? את כל הפרק הזה הוא סיכם במשפט אחד.
יש לו חוש מטורף
לעניין, מטורף. שיתעץ עם רבותיו. זה בעצם שיעור בפני עצמו.
מה?
זה שיעור בפני עצמו. מה בן אדם עושה עם משיכה, עם נטייה, והשאלה היא מה האיזון ומה היכולות של האדם. זה הרבה שאלות שאי אפשר פה על רגל אחת להתעסק. זו שאלה אחרת. אז במילה אני חושב שבן אדם צריך להתייעץ עם רבותיו. אני יכול לצאת לך רמב"ם מרמב"ן על זה, אבל אתה צריך לשמוע שולחן ערוך ורמה על זה. אתה לא צריך לשמוע שיטות ראשונים, אתה צריך לשמוע הלכה למעשה. אז זה לא על רגל אחת. אבל אני חושב גם שזה לא דבר שאפשר לומר את כל הכללים בעל פה. חלק מזה זה שיקול אישי שצריך שבן אדם יעשה עם רבו. להתחיל לומר פה, ולפעמים פרט אחד משנה את כל הסיפור, זה שאלות של כל החיים, זה לא נראה לי דרך. שבן אדם יתעץ עם רבו, ושזה צריך רב שמכיר אותך אישית, או שיכול לחשוב איתך אישית, מה מתאים לך? אבל זה מושג שצריך לדעת שברבדים שונים אפשר לתת לילד בגילאים שונים. כאילו, אנחנו לא יכולים לתת לילד להסתובב עם נטל, כל עם ישראל רובץ על הכתפיים שלי. אם אני לא מגיע לפוטנציאל שלי, אז זהו, אני הרסתי את עם ישראל. צריך לשקול באיזה כובד אנחנו נותנים לילד את המסר הזה בהתאם לגיל. אנחנו לא באים לתת לו פה נקיפות מצפון, אנחנו באים לתת לו הבנה באחריות שלו. אבל אפשר להבין שבקלות זה יכול להפך להיות משהו מאוד מאוד מכביד ומשהו מאוד מלחיץ. ואז יכול להיות מציאות שיצא שכרו בהפסדו. אז את המסר הזה צריך לתת בצורה חיובית, שוב, אבל גם נשקול איפה הנער. כן? אני הרבה יותר אוהב להדגיש עם הילד את העניין שהחיים זה עבודה, ואנחנו צריכים להתקדם בכיוון. כל מה שהוא אמר, אבל לשקול טוב טוב מתי אני מגלה לו את הנקודה שיש לו אחריות ויש לו פוטנציאל להיות גדול לדור. את הנקודה הזו אתה נותן לי ילד בגיל 10-11, אתה עלול להלחיץ אותו ולגמור אותו לחיים. זה לא תמיד עיצה לגלות לו את הנקודה הזו בצורה שמאוד אמיתית על ההתחלה. צריך לשקול מתי ילד מוכן ובשל נפשית לשמוע את הנקודה הזו.
אתה איש בשל, אבל אף אחד לא בשל.
לא. אני מלחיץ אותו, אבל זה לא מפריע לי שאני מלחיץ אותו. הוא כבר מספיק גדול לעמוד בלחץ. אולי לא, אולי אני לא מעביר את זה מספיק בצורה אמיתית. אתה לא קיבלת את זה שאתה באמת יכול להיות גדול הדור הבא, אז אולי בגלל זה לא מלחיץ אותך. אבל זה מאוד מלחיץ, זאת אומרת, אתה עוד לא מוכן לעמוד בלחץ הזה. לא, בגיל שלך כבר זהו, תעמוד, תשקול, אין מה לעשות, גם אני צריך לעמוד בלחץ הזה. אחד מהדברים שבן אדם צריך לשאול את עצמו בערב יום כיפור, זה לא רק בן אדם לחברו ובן אדם למקום, זה גם בן אדם לעצמו ובן אדם לעולם ובן אדם לכלל ישראל. וזה אחד מהשאלות, יש לי פוטנציאל לעם ישראל, האם אני מממש אותו? אתה רוצה לתרגם?
diferentes momentos para falar este assunto da responsabilidade, que não sempre é o melhor momento para dizer, você pode dizer, o mais grande Israel. Pode ser muito estressante, muito ao ninho ou ao jovem, a cada momento é que falar de uma forma positiva, você é bom, você pode chegar a muito, mas a cada momento hay que saber y pensar en tu voz cada momento qué falar. Y también nosotros mismos también tenemos que
saber que tenemos potencial, cada uno con su grado, preguntar las aptitudes que tenga la persona, los talentos que tenga, cómo puede sacar, hacer eso para mejor, para él mismo, para Israel, para todo el mundo. Y Rafa habló que antes de Yom Kippur hay que pensar también en...
¿Qué inventamos? ¿Qué
me dejaba?
והדבר הזה, והדבר הזה השכינה מקוננת ומייללת למור, שפתו שמיים ומלאכיכם, אף הארץ ומלואה, לי מר יבקיון, עולם לי בראתי ולשכון בתוכה קיוויתי, גדולי ישראל ועבדי הצדיקים את שכינתי בו ימשיכו, ואת גדלות שמי בתוכו יקדישו, את דברי לכולם ישמיעו ולעבודתי את כולם יסגלו וישעבדו. הרי גדולי ישראל אמורים להעביר את דבר השם, לעזור לעם להיכנס תחת השיבוד של התורה, והנה בא האלם הזה, הנה מגיע הילד הזה, וצדיק וגדול אשר אליו חיכיתי ממני איבד, הילד הזה, אני קיוויתי שהוא הולך להיות הצדיק והגדול, והוא איבד את זה. ועבד אשר את כבודי יקדיש וישכון מאיתי ביטל, הוא ביטל את הפוטנציאל הזה, הרי יכל להיות לי עוד עבד בעם ישראל, עוד מקום להשראת השכינה. רגל מרגלי כיסא כבודי אשר בארץ נגדע, וחלק שכינתי מן עולמי נגרש. וזו נקודה ששוב, צריך לשקול איך להעביר, אבל ילד צריך להבין שיש לו אחריות כלפי שמיה. וזו הנקודה שדיברנו בהתחלת השבוע. ההפרדה פה, יש עניין בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא רק עניין בינך לביני. אבא ואמא רוצים, כמו שאנחנו רוצים שתאכל, אנחנו רוצים גם שתהיה ילד צדיק ותקיים את המצוות. אבל כמו שכשאתה לא אוכל, אתה מזיק לעצמך, פה אתה צריך לדעת שזה בינך לבין המקום, יש פה חשבון בינך לבין הקדוש ברוך הוא גם כן. ובגילאים שונים צריך להעביר את המסר הזה במשקל שונה. זה...
אחרת מגיעים למצב שלי.
מה?
אחרת מגיעים למצב שלי.
שמה? בסדר, אבל זה חלק מכלול שאנחנו מנסים להעביר לילד. גם כשאנחנו אומרים לילד, שמע, אתה צריך לשמוע בקול אבא ואמא, אנחנו גם צריכים לעזור לו להבין שכשהוא שומע בקול אבא ואמא, זה לא רק בקול אבא ואמא שהוא שומע, זה גם מצוות השם שהוא עושה. אנחנו מנסים לפתח פה גם את ההסתכלות החיובית, אבל גם את ההבנה שיש פה קשר ביני ובין הקדוש ברוך הוא. אמרנו את המושג החסידי, אבל המושג שהבאנו זה מקור מדברי הרמב״ם, שאחד מהסיבות העיקריות שאדם חוטא זה כי הוא מתחיל לחוש שאין הבדל, לא משנה מה אני עושה. אני לא כל כך משנה במכלול החישובים שכל העולם כולו. הבאנו את הממרה של חז"ל, שלעולם יראה אדם את העולם כאילו נטוע כף מאזניים, וחציו זכאי, חציו חייו, הפעולה הזאת תכריע את העולם. והבאנו את הציטוט מהנתיבות שלום, על עינינו גדול בבית הזה ממני, שהנתיבות שלום אומר שלפעמים בן אדם צריך לתפוס את המושג, אין מישהו יותר גדול בעם ישראל ממני, עליי מוטל האחריות. אז שוב, באיזון צריך לדעת שילד לא יכול לעמוד תחת לחץ שכאילו כל העולם לכתפיים שלו. אבל מאידך גיסא הוא כן צריך להתחיל להכיר במושג הזה שיש קשר והקדוש ברוך הוא מסתכל על מה שהוא עושה וחשוב לקדוש ברוך הוא מה שהוא עושה. והפוטנציאל שלו הוא חשוב. וזה אחד מהמפתחות לעבודה טובה. כשאדם מכיר בכך שאני חשוב, אני, הפעולות שלי חשובות, אז הוא מתחיל להרגיש חשיבות וסיפוק במצוות שהוא מקיים. כשבן אדם חושב, מה זה משנה? נו, מי אני? אז אני כן שומר שבת, אני לא שומר שבת, אני אגדל בתורה, אני לא אגדל בתורה. זה המפתח להפקרות שבסוף מובילה אותו רחוק מהתורה. זה, אפשר גם לראות את זה גם בראשונים וגם באחרונים וגם בספרי החסידים על העניין של המניין של עם ישראל. שהיה, כשמשה רבנו פוקד את עם ישראל, אז לפי חלק מהראשונים היה מניין שבו היה יחס אישי לכל אחד ואחד במניין. איך משה רבנו מתייחס לכל אחד? זה חלק מהעניין. תדע שאתה חשוב. מצד אחד אתה חלק ממכלול, אתה חלק ממספר גדול. מצד שני אני מונה כל אחד ואחד. נערי ובחורי ישראל עול גדול הוטל על צוואריכם. אחריות גדולה, גדולה ורבה, הרבה מן דעתכם וידיעותיכם עליכם. את כל בית ישראל צריכים אתם להעמיד חסידיו, צדיקיו, גאוניו וחכמיו מכם להוציא. אף התגלות שכינת עוזו והתקרבות ביד משיחו בידכם ניתנה. האם תרצו שחס ושלום נרכב בגלות? אין רואה, לא נביא, לא וחוזה. או האם גם נשאר בעיניכם שבעודנו בגלות חס ושלום עוד יותר נרד ועד שאול ניפול, ובכם דור הבא גם גאון גם צדיק עומד בפרץ לגלות את קדושת אלוקנו חס ושלום לא יימצא, העל כל אלה יתאפק השם. ופה אנחנו בעצם נותנים לו הסתכלות, מה הולך להיות? תחשוב, אתה הולך להיות גדול, מי ינחה את הדור שלכם? מי יהיה גדול הדור הבא? ואפשר כל אחד מכם על חבריו יסמוך ויאמר, גדולי ישראל משאר הבחורים זולתי יצמחו. בן אדם יכול להסתכל סביבו ולומר, נו, יש אחרים מוכשרים בכיתה, ואני אתרשל ואתעצל. אבל אם להתרשל, גם חבריך כמוך יתרשלו, והם עליך יסמוכו, ותורה מה תהיה עליה? אי אפשר שכל אחד יאמר לנו מישהו אחר ייקח את האחריות הזאת. מה? זה לא התשובה היחידה, רגע, זה לא התשובה היחידה שהוא נתן. קודם כל הוא אמר לו, אתה לא יודע מי יש לו את הפוטנציאל להיות גדול. אתה לא יכול למדוד בגיל הזה מי הולך להיות גדול לישראל. מספרים שכששאלו את חבריו של רב משה פיינשטיין מה היה מיוחד בו, אז התשובה הייתה, לא ראינו בו כישרון מיוחד בהתחלה. כל מה שראינו זה שהוא תמיד. שהוא תמיד היה שם, הוא עבד. מאחר והוא עבד וניסה, אז הוא הגיע. השאלה היא איפה בן אדם רוצה להגיע. בן אדם לא יכול למדוד לנו איפה כולם ואיפה אני. חלק מהמפתח פה זה מה אתה, איפה אתה רוצה להיות. אמיס... מה זאת אומרת?
אם אף אחד לא יתרשאל, ורק ברוך הוא יכול להתרשאל, אז יצא שזה לא נורא.
אמר רב משה פיינשטיין, גם אם כל אחד שנכנס לישיבה יצא גדול הדור, אין לנו מספיק נכנסים לישיבות לפתור את הבעיות של עם ישראל. גם אם כל אחד יצא גדול הדור, על אחת כמה וכמה שלא כל אחד הולך לצאת. עם ישראל גוי קדוש מה יהיה עליו, השכינה הקדושה מה תהיה עליה. נער ובחור ישראל לומד תורה ודורש את השם כגדול כקטן על כל אחד מכם, החוב מוטל לגלות מקרבו, שוב, זה הנקודה המפתח בפרק הזה. אנחנו לא באים לחדש דבר, אנחנו באים לגלות את מה שבאמת כבר שם. לגלות מקרבו את נשמת ישראל ולעשות את עצמו לעמוד אשר בית ישראל יישען עליו. אין בכם אף אחד אשר יוכל לפתור את עצמו מן האחריות הזאת. אף אחד לא יודע מי הוא הפוטנציאל להיות גדול הדור הבא, וכל אחד יש לו את האחריות לעבוד ולגלות את הפוטנציאל הגדול שבתוכו. ותתפלו, תתפלו, כמה גדולי ישראל יצאו מאנשים שלא חשבו שהם הולכים להיות גדולי ישראל. החל מרבי עקיבא, שכל תורה שבעל פה עומד עליו, החל מרבי עקיבא. דוד המלך, אבן מעשו הבונים, חז"ל אומרים שכשהאחים היו מדברים דברי תורה עם ישי אביהם, זה היה משפחה אפרטים, אנשים חשובים, דוד היה מנסה לומר משהו, היו אומרים לו, לך לצון, נער, שקט, נודניק. דוד המלך, העיפו אותו, לא רוצו לדבר איתו דברי תורה. אבן מעשו הבונים. וכן הלאה, ישנו לאורך כל ההיסטוריה שלנו, אנשים שהסתכלו עליהם בבוז ואף אחד לא חשב, ותראו לאן הם הגיעו, אגם שאול בנביאים, מה זה אגם שאול בנביאים? כל עם ישראל הסתכל על שבט בנימין כנבלים ומוקי שכין, אף אחד לא רוצה להתקרב אליהם. מה זה שבט בנימין? אחרי פילגש בגבעה, מי רוצה עסק עם שבט בנימין? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, משם המלך. לאורך כל ההיסטוריה שלנו, ישנו אבן מעשו הבונים, זה נאמר על עם ישראל כולו, אבל זה גם נאמר על הגדולים שבישראל. והאדם לא יכול לפתור את עצמו מהחיות ולומר, נו, מה אני? אם דוד המלך היה אומר, מה אני, איפה היינו היום? אם רות הייתה אומרת, מה אני, סך כל מואביה? מה רות אומרת לבועז? ואנוכי לא יהיה כאחת שפחותיך, היא אומרת, אני אפילו לא שווה אחת מהשפחות פה. איך אתה מדבר אליי? אתה גדול הדור, ואני, מה אני שווה? לא, את שווה, את מלך המשיח, את העתיד של עם ישראל. לאורך כל הדורות, היה לנו מצויות שהגדלות של עם ישראל דווקא צמחה, מה חז"ל אמרו, היזהרו בבני עניים, זה לא אומר מבני גדולי תורה, מבני עניים. אז מה, זה אנשים משפילים באומה. אז מה, הם יכולים להיות גדולי הדור. רבי עקיבא היה בן גרים בכלל, אין לו ייחוס, מי זה? עקיבא בן יוסף, לא יודע לומר שמע ישראל, אפילו פסוק אחד, קל בסבוע אומר לו, היא לא הייתי יודע פסוק אחד. ובכל זאת, אז כל אחד צריך לדעת, זה הפוטנציאל בתוכו שאנחנו מנסים לגלות. ושוב, צריך לשקול לפי הגיל כמה משקל איך אנחנו מעבירים את זה לילד, תמיד אנחנו מנסים להביא את זה מתוך החיובי. זה צריך הרבה שיקול דעת איך להעביר את המסר הזה.